אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד רב.
שלום.
אנחנו בפרשת בהר בחוקותיי זוכים לשתי פרשות, והפתיחה של פרשת בהר עוסקת בנושא של שמיטה ויובל. אז בואו ננסה להבין מה הדברים הללו, מה הרעיון של שמיטה, יובל, והאם היום אנחנו קשורים לרעיון הגדול הזה.
אז תראה, לא מזמן עברנו שנת שמיטה. שנה שעברה הייתה שנת שמיטה. ובהחלט יש איזה השלכות מעשיות גם לחיים שלנו. אבל התורה רוצה שנסתכל על השמיטה לא רק כשנה שביעית באיזשהו סבב, אלא יש כאן מערכת שלמה שהיא מתחילה בשמיטה, ומסתיימת ביובל. זאת אומרת, היובל עצמו, למשל, שהוא שנת ה-50, לא נספר כחלק מהשנים. זאת אומרת, יש כאן איזו עצירה, יש כאן איזו אמירה עקרונית, יש מערכת מסודרת, 7-7-7, אז אנחנו מכירים מימות השבוע, מהשנים הנספרות, ומיד אחרי זה גם הגיע היובל. אני מדגיש את היובל בהקשר של השמיטה, כי זה בדיוק מה שהתורה עושה בתחילת הפרשה שלנו. היא פותחת בשמיטה, ומיד אחרי זה אומרת, רגע, אל תשכח, יש גם יובל. עד כדי כך שהחיבור בין הפרשיות הללו מתחיל במילים המוכרות לנו אגב, וספרת לך, אם זה מוכר לך גם...
ספירת העומר.
נכון. וכמה זה ספירת העומר?
49.
אותו דבר. Okay. אותו דבר. יש כאן ימים שאנחנו סופרים בין פסח לשבועות, יש כאן שנים שאנחנו סופרים מהשמיטה ועד היובל. מיובל ליובל, 50 שנה, המספרים האלה כמובן הם לא אקראיים.
אז זהו, למה דווקא סדרה של 7?
אז תראה, 7 כולנו מכירים את זה.
מהשבוע, כן.
מהשבוע, 7 ימים בשבוע. איזה, מי היום לא מונה 7 ימים בשבוע? אנחנו יודעים שבעבר היו מקומות, ועד היום אמרו לי שיש מקומות נידחים שבהם הימים והשבוע מסודרים קצת אחרת, אבל רוב העולם, רובו ככולו, 7 ימים זה שבוע. מאיפה זה הגיע? מאיפה הגיע זה שכל העולם מסכים ששבעה ימים זה שבוע? אנחנו יודעים שיום למשל, אי אפשר להתווכח, השמש זורחת, השמש שוקעת, עבר יום. חודש זה אירוע אסטרונומי, אפילו שנה. יש שנת ירח, יש שנת חמה. שבוע זה לא אירוע אסטרונומי. נכון. לא קורה שום דבר.
אין שום משמעות.
שום משמעות פיזית לשבוע, ובכל זאת כל העולם נוהג את זה. לכן המהר"ל ואחרים מדגישים מאוד ששבע זה עולם הטבע. מה זאת אומרת? 7 זה מחזור שאנחנו חווים אותו, ואנחנו החלטנו עליו. אנחנו החלטנו עליו, זאת אומרת, אנחנו החלטנו על אותו מקום שזה הסדר שאנחנו רוצים. יש כאן משהו שהוא מחובר לאנושות דווקא, ולאו דווקא.
אז רגע, אז בוא נשאל למה דווקא 7, כמו שהגשה שואל.
נכון, למה 7? ואנחנו בעצם צריכים להבין שהמחזוריות הזאת של 7 ימים מאפשרת לנו איזושהי סגירה, כניסה וסגירה, למשך השבוע, כבר מבריאת העולם. כשהקדוש ברוך הוא מתאר לנו בפרק א' של בראשית את הימים השבועיים, בעצם כל יום נברא משהו, ויום השביעי מה המשמעות שלו?
מנוחה.
זאת אומרת, אחרי שסיימת הכל, יש לך מנוחה. זה מחזור שאנחנו מסוגלים ויכולים לעמוד בו. אבל אנחנו היינו בטוחים שזה מסתיים בימי השבוע, ימות השבוע. מסתבר שיש מחזורים גדולים הרבה הרבה יותר שקשורים בשנים, ונדמה לי שהשמיטה מלמדת אותנו לעצור בשנים, והיובל מלמד אותנו משהו אחר לחלוטין.
עוד נגיע ליובל, אבל בואו רק נדבר על השמיטה, על לעצור בשנים. מה המטרה של העצירה הזאת?
תראה, אם אני רוצה להבין את המטרה, אני צריך ללכת לפסוקים.
אז שם זה לא מספיק פה, יש הרבה מטרות.
נכון, אבל כל המטרות צריכות להתכתב עם מה שכתוב בפסוק עצמו.
אז בואו נקרא את המטרות קודם כל.
אז הנה, המטרה כתובה כבר בפסוק השני בפרשת השבוע שלנו, ושבת הארץ. שבת להשם. מה הייתי חושב שאמור להיות כתוב? מי אמור לשבות?
אנחנו.
האדם. מה זה ושבתה? הארץ שבת להשם. אגב, אני חייב להגיד לך שזה, אם תסתכל למשל בסיפור המבול, בתחילת פרשת נוח, הדגש שם הוא על הארץ ולא על האדם. זאת אומרת, יש משהו בארץ שדורש את ההפסקה הזאת, ושבתה הארץ שבת להשם. יותר מזה, בהמשך, שנת שבתון יהיה למי? לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. יש את הרצון של כולנו לבעלות, לשייכות. זה שלי, זה שלך. ואנחנו מאוד מאוד מקפידים כשמישהו נכנס לנו בטעות לחנייה הלא נכונה, או לבית בטעות, בוודאי. יש פעם בשבע שנים שהקדוש ברוך הוא אומר, הארץ היא שבת להשם. הזיכרון הזה הנוכח בחיים שלנו, ולזה יש משמעות גם היום. כן, גם בגינה הפרטית שלך, אדם ששומר שמיטה, דרבנן, דאורייתא, כל הוויכוח ההלכתי סביב העניין הזה, אומר בעצם, יש שנה אחת שבה אני שם את הדבר הזה בצד, כמו שימות השבוע, כולנו מרגישים את המשמעות של שבת, כולנו מבינים שגם במהלך השנים שלנו, אנחנו צריכים לתת משמעות גם לארץ שבה אנחנו חיים.
כלומר, מבחינת הטעמים, אנחנו יודעים שיש כאלה טעמים שקשורים לעניין של עיבוד האדמה, צריך לתת לאדמה לנוח, אבל אתה לוקח את זה בעצם לעניין של הבעלות, כי השילוב הזה של המנוחה שלנו עם הארץ, כי הארץ שייכת להשם, זה בעצם איזו עצירה כפי שראינו כאן במהלך השבוע, שהיא באה ואומרת, רגע, בוא אתה תעצור ותעשה ריסטארט נקרא לזה, כן? לעולם הפנימי שלך כל שבוע ימים, כל שבע שנים, כל 49.
נכון, נכון מאוד. ואני אומר לך שרשי כאן בפרשה שלנו, על המילים, והייתה שבת הארץ, תראה את המילים הנפלאות שהוא אומר, שלא תנהוג בהם מנהג בעל בית.
וואו.
זאת אומרת, הוא ממש כותב את זה, שלא תנהוג בהם מנהג בעל הבית, אלא הכל יהיו שווים בה, אתה, ושכירך, ותושבך. עכשיו צריך להבין, שאדם שהופך את השכיר שלו, מה זאת אומרת? סליחה, זה שלי. אגב, זה שלי מבחינה קניינית, אם מישהו יגנוב לי משהו משם, זה לא הפקר מוחלט. זה לא שמותר לך לבוא איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. ובכל זאת, אתה מתנהג שש שנים כבעל הבית. יש שנה אחת שאתה לא מתנהג כבעל הבית. וההדגשה הזאת של רשי, הבחירה של רשי להביא את המדרש הזה, היא בעצם אומרת שאחת המטרות החשובות היא שבת הארץ מצד אחד, ומצד שני, תחושת הנפש שלך, שאתה לא רק בעל בית כאן.
עכשיו בוא ננסה להבין, הרי בשנת היובל, השדות, הכל חוזר לאיפוס. איך מתחילים בכלל את העניין הזה? הרי זה העניין של הנחלות שכל אחד קיבל בכניסה לארץ?
אז גם פה אני נדרש לפסוקים. זאת אומרת, בתיאור של התורה את היובל, שזה אירוע שאנחנו לא מכירים אותו בכלל. שמיטה, עוד יש לנו עציץ, כן. יש לנו עוד שאלות על שמיטה, ירקות שאתה קונה בסופר. מה אנחנו עושים עם יובל? יובל כמעט ואין לו רלוונטיות היום. ובכל זאת, התיאור של היובל, כמו שאתה הזכרת, פתאום קרקעות חוזרות לבעליהם, עבדים חוזרים לבתיהם, יש איזה אירוע שהוא כלל ארצי וכלל לאומי. ואני חושב שהתורה מדגישה את ההבדל בין שמיטה ליובל בדיוק בהקשר הזה. למשל, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי. יש שופר מיוחד בעשור לחודש, השופר הפעם הוא לא בראש השנה, אלא ביום הכיפורים. תעבירו שופר בכל ארציכם. עד כדי כך, שלהלכה כתוב ברמב״ם, שזה מצווה על כל יחיד ויחיד לתקוע בשופר.
מעניין. זאת אומרת, זה לא כמו ראש השנה.
לא, לכאורה. אפשר להגיד שטוב, אני לא יודע לתקוע, אז אני שומע. אבל הדגש הוא שאתה צריך להעביר שופר, זה לא רק בית הדין, זה לא בית מקדש, זה כל אחד ואחד שותף לתהליך הזה. בשמיטה יש מצווה לתקוע בשופר, לא? זה קורה רק ביובל. והיובל הזה, שהיובל אגב, מה זה יובל? יובל זה שופר. במשוך היובל,
הם היה לו בער.
זאת אומרת, יובל בעצמו נקרא, כל השנה הזאת נקראת לשם היובל, על שם השופר. ובעצם יש כאן אירוע אחר לחלוטין. וצריך להבין שכמו שאין לנו היום את יום כיפור של בית המקדש, או אין לנו היום את הקהל של כל המגיעים, היובל היה אירוע מרגש מאוד וחזק מאוד. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי נדמה לנו שיובל, טוב, אז יש איזה עניין פרוצדורלי, בוא תחזיר את הקרקעות, בוא תרשום את זה עכשיו. אני רוצה לקרוא לך תיאור נפלא ברמב״ם על היובל הזה, שהוא בעצם אומר, תשמע, זה היה אירוע שכולם היו חוגגים אותו. מה זאת אומרת? מראש השנה ועד יום כיפור, כותב הרמב״ם, לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. מה זאת אומרת? רגע, זה היובל, אני אמור ללכת הביתה. לא, אתה נשאר במקום שלך, אבל מה אתה עושה? ולא משתעבדים לאדוניהם. כן, בדיוק, חופשת שחרור, מה שנקרא, חפשש. ולא השדות חוזרות לבעליהם, אלא עבדים, תראה את התיאור, אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם.
וואו.
מזכיר לך משהו?
כן.
נהנים אולי צדיקים, מזיר השכינה, כן. צדיקים. מה שהם עושים 10 ימים, עשרת ימי תשובה, נכון? ימים קדושים וגדולים, הם צריכים לבחור בחופש הזה. הם צריכים לשמוח בו, הם צריכים לאכול ולשתות, ואתרותם בראשיהם. ואז מגיע יום כיפור. יום כיפור נראה לנו יום חמור סבר, נכון? כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית הדין בשופר, כולם צריכים לתקוע. אבל מה שמשחרר את העבדים בסופו של דבר, זה תקיעת השופר של בית הדין. נפטרו עבדים לבתיהם, וחזרו שדות לבעליהם. למה חשובים העשרה ימים האלה? מה יש בעשרה ימים האלה שלרמב״ם חשוב בהלכות שמיטה ויובל לכתוב עליהם סעיף שלם? זה חשוב כי, כמו שאנחנו אומרים תמיד, החירות של האדם לא מגיעה מאיזו חתימה פרוצדורלית על איזה מסמך. החירות של האדם מגיעה מהשותפות שלו ברצון לחירות הזאת. אנחנו יודעים בתורה, לא תמיד עבד רוצה חירות. לפעמים הוא בוחר להישאר אצל האדון שלו. וכאן עשרה ימים אני רוצה שתשב ותאכל ותשמח על זה שאתה אדם חופשי. והרמב״ם, בהדגשה שלו ביובל, נותן את הדבר הזה. אז שמיטה זה ממש לא יובל. וההבדל ביניהם הוא, אפשר לומר, הפרט והכלל. יובל זה אירוע כללי, לאומי, שצריכים לחגוג אותו ולחוות אותו.
היציאה היא נקראת דור. זו מילה מאוד מיוחדת. זה לא חופש או משהו דומה לזה. מה המשמעות של הוקרתם דור בארץ?
ואם תמשיך עוד שתי מילים, לכל יושביה. זאת אומרת, הקריאת הדרור, אנחנו מכירים את הציפור של הדרור, אנחנו יודעים שהציפור הכי פחות שכדאי לגדל אותה זה ציפור דרור, והדרור הזה, שזו מילה, כמו שאמרת, באמת מיוחדת, היא מבטאת לא רק את החופש. יודע, היום מדברים הרבה מאוד על חופש, ועל שוויון, ועל מילים כאלה. התורה בוחרת להשתמש במילה דרור. ואפשר לומר שלקרוא דרור זה לא רק דרור, זה לקרוא דרור. זה ממש מתכתב עם מה שאנחנו אומרים. המילה חופש בתורה מופיעה. נכון? חופשי? כן. זה מילה שמופיעה כבר בתורה. אבל יש הבדל
זה מופיע לעבד.
נכון.
חופשי חינם.
נכון. האם אפשר לקרוא דרור גם למישהו שהוא לא עבד?
לכל יושביה.
אולי בדיוק. לצאת לחופש, זה אדם שהיה בכלא, אדם שהיה עבד, וצריך לצאת אותו לחופשי. זה מילת חופש. דרור מבטאת, גם אדם חופשי יכול לצאת לדרור. זה נקרא לכל יושביה. ולכן דרור, אנחנו כל הזמן מדמיינים את הציפור שעפה בשמיים. לקרוא דרור פירושו לכל יושביה, זה לא החופש של העבד, זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק ופנימי. אגב, צריך לזכור, יובל זה שנה שנייה רצופה של שמיטה בעצם. זה שנתיים רצופות שאתה לא עובד בשדה, שאתה לא מגדל יבולים. זה מאוד מאוד קשה. וזה נקרא לכל דרור לכל יושביה.
אז בואו נסגור את החלק הזה עם המאמר של הרב קוק, שהוא מסביר את העניין של העבדות, אז הוא מגדיר את זה ככה, אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. אז היציאה מעבדות לחירות זה יציאה של כל אדם, להיות נאמן לעצמיות הפנימיות שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו.
ואני מציע מאוד, בהקשר הזה, לקרוא את הספר של נתן שרנסקי, לא יראה רע. מה פירושו של רוח של חירות, כאשר אתה נמצא בצינוק של הקגב, כמו שהוא מתאר שם, בדיוק על הנושא הזה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ועכשיו אנחנו עוברים לפרשה הבאה, פרשת בחוקותיי, שהיא ידועה בעיקר בעניין הברכה והכללה שמופיעה שם. אז קודם כל אני שמח שפותחים בברכה ולא בכללה.
אז כן, קודם כל אנחנו, אתה יודע, אני מקווה שזה לא מפתיע אותנו, שהתורה מעדיפה לפתוח בברכה, אבל אתה יודע, תמיד שקוראים את הפרשה הזאת, השאלה הכי מרכזית שעולה בה, זה הקיצור של הברכות למול האריכות של הכללות.
יש כאן איזון לא
מאוזן לכאורה בעניין הזה, אבל בוא רגע נעסוק בברכות עצמם. בוא, אם התורה פתחה בברכות, אז זה הדבר הנכון לעשות. ובאמת הברכות פותחות, באופן הכי פשוט, הן פותחות מהחוץ אל הפנים. קודם כל הגשם שיורד, אחרי זה התבועה שגדלה, השיג לכם דיישת בציר, ובציר השיג את זרה, ואז התורה אומרת דבר כזה, תדע לך שכשיש שפע ואתם בסדר ובחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמורו, השפע הזה יכול להביא שלום. מדינה חזקה יכולה להשיג שלום הרבה הרבה יותר טוב מאשר מדינה חלשה. ולכן מיד אחרי זה כתוב ונתתי שלום בארץ. יש איזו תלות אמיתית במצב הכלכלי הרוחני לעבר השלום עם שכננו. ונתתי שלום בארץ ואז הורדפתם את אויביכם. יש שלום, זה מוזר, אם יש שלום בארץ, למה צריך לרדוף אויבים? אבל התורה אומרת שהשלום הוא לא תמיד שלום אוטופי, שכולם ביחד ובטוב. שלום פירושו, כמו שאמרנו, איזושהי עוצמה פנימית חזקה, שמאפשרת לך גם להיות אמיץ ולרדוף את האויבים.
אולי הנקודה שזה ממש גם מתאים להיום, זה ההערה הכל כך פשוטה של אבן עזרא, שלום ביניכם. כלומר, נכון. כאשר השלום יהיה בתוך העם, האחדות, אז אפשר ללכת ולרדוף את האויבים.
נכון, ונתתי שלום בארץ, מיד אחרי זה הושכבתם ואין מחריד, אנחנו תמיד חושבים את זה על האויבים מבחוץ. אבל הקדוש ברוך הוא לא כל כך כותב את זה. מה שכתוב פה בפסוקים זה נתתי שלום בארץ. זאת אומרת, השלום מתחיל בתוכנו, אנחנו אוהבים להגיד את זה. כן. אבל צריך גם להגיד שבאמת מדובר פה אפילו בארץ, הרבה מאוד מובנים של המילה בארץ, בתנך כולו, זה עולם, עולמי. זאת אומרת, אני אתן שלום בעולם. אני אומר לכם, אם אתם בחוקותיי תלכו,
זה ישפיע על כל עולם.
ישפיע על הכל, ישפיע על כל מה שקורה פה מסביב. אבל אולי הפסגה של הברכות הללו, בסדר, אז יש לנו גשם, ואפילו יש שלום, שזה הדבר הכי חשוב. מיד אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, ופניתי עליכם, זאת אומרת, אני אפנה אליכם.
באופן אישי.
באופן אישי. אתה יודע שאנחנו תמיד מדברים על ישועה. מה זה המילה ישועה? מאיפה היא הגיעה? מה זה האר פניך וניוושע? המילה ישועה מופיעה פעם ראשונה, לא תאמין איפה, בהקשר של קין והבל. כתוב שהקדוש ברוך הוא שועה אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. מסבירים המפרשים שם שהמילה תשועה זה הכוונה לפנות אל. כשאני רוצה ישועה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא, תסתכל עלינו, תפנה אלינו. זה מה שכתוב כאן, ופניתי עליכם, הישועה האמיתית תהיה, זה היה בדיוק ההפך מהסתר פנים. הסתר פנים זה שהוא לא פונה אלינו, וישועה זה כשהוא פונה אלינו. ואז השיא, כמו שאמרנו, והתהלכתי בתוככם. זאת אומרת, אני לא רק אפנה אליכם, אני לא רק אפרה וירבה אתכם, אני אתהלך בתוככם. אני לא יודע, ידידיה, איך אפשר להסביר את המילים האלה בכלל? מה זה והתהלכתי?
איזה מציאות זאת, כן.
כן. אולי גן עדן. נכון? רוח אלוהים התהלך בגן לרוח היום. והתהלכתי, אתה יודע מה ההבדל בין ללכת ללהתהלך?
את האלוהים התהלך.
נכון. מה זה להתהלך? אני יודע מה זה ללכת, מה זה להתהלך? אז משברים, אני חושב שהמלבים כותב את זה, שלהתהלך זה הליכה ללא מטרה. להתהלך זה להיות ביחד. להתהלך זה ללכת, כמו שאני יוצא
עצם
לטיול.
עצם הביחד.
הביחד הזה. כשאני יוצא לטיול, יודע מה, לטייל עם חבר טוב, אני
לא
רוצה להגיע ליעד.
נכון.
אני רוצה, זה לא תפילת הדרך. זה תפילת הדרך המשותפת עכשיו ביחד. זאת הפסגה של הברכות. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו ללעם.
יש כאן נקודה מאוד משמעותית, שאני שואל, מתי זה קרה? התהליך הזה. הייתה מציאות בעולם כזאת? אולי בימי שלמה?
כן. אז קודם כל מה שעולה לנו מיד זה כמובן הימים הנפלאים של תחילת מלכות שלמה ובניית בית המקדש והשראת השכינה הכל כך נוכחת. אבל אני רוצה להגיד לך שגם היום, גם היום עם כל הקשיים שאנחנו חווים, יש רגעים במדינה ויש רגעים בחברה ויש רגעים אפילו בתוככי בית הכנסת ובית המדרש.
שאתה מרגיש.
שאתה מרגיש שאלוהים יתהלך כאן, שהוא נמצא כאן. עיני השם אלוהיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, אפשר להרגיש את זה. זה נכון. שבמצב השלם אנחנו חווים את זה יום-יום, כמו עם ישראל במדבר.
כן.
אבל זאת ההבטחה. אם אתה שואל אותי לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים להגיע לשפע כלכלי, אנחנו רוצים להגיע לשלום, אנחנו רוצים להגיע לפריה ורבייה וגדילה של העם הזה, אבל אנחנו רוצים גם להגיע להתהלכתי בתוככם. לא מספיק לאיש תחת גפנו ותחת עינתו, כי ראינו מה קרה כשהיה תחת גפנו ותחת עינתו. אנחנו צריכים גם אלוהים בקרבנו.
אז בואו נחזור רגע לכאורה לחוסר איזון בין הברכות והכללות. זה עניין כמותי, איכותי?
אז באמת, לא נעים להגיד, בואו נדבר על כמויות רגע. בקושי 11 פסוקים מוקדשים לברכות, ואני אשאיר למאזינים לחשוב כמה פסוקים, אבל במכפלות רבות של הכללות. הדבר הזה הוא אומר דרשני. זאת אומרת, מה קרה? למה הכללות הן כל כך ארוכות והברכות הן לכאורה כל כך קצרות? נדמה לי שזה קשור לדברים הקודמים שדיברנו. הכללות הן מפורטות מאוד, אבל זה מה שנקבל. זה ולא יותר. זה מה שיש שם. הכללות מפורטות, יש שם פרטים קשים מאוד אפילו לקריאה. באמת פרטים קשים. אבל זה מה שיש, זה מה שנקבל. לעומת זה, תגיד לי אתה, והתהלכתי בתוככם, זה מפורט? לא. לא מפורט בכלל.
באופן כללי.
באופן כללי. הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו לכם, שיהיה שפע, הוא שפע בלתי מוגבל. אני לא יכול לפרט לכם את זה אפילו. אני לא יכול להגיד לכם מה יהיה השפע. עד שיבלו שפתותיכם, מה?
מלומר די. וואו.
זה השפע. וזה מה שכתוב בברכות. אני אקים את בריתי איתכם, אני אפרה, אני ארבה אתכם. תאמינו לי, השפע הזה לא תוכלו לעמוד בו. לעומת זה בכללות, אני אגיד לכם בדיוק מה תקבלו. זה ולא יותר.
זה מדויק, אתה אומר.
מדויק. ולכן, עדיף לנו כללות מפורטות וברכות לא מפורטות מאשר הפוך.
חשבתי זה בגלל שהאדם, כדי שיזהר, עדיף לפרט לו את העונש, וככה הוא ישים לב.
זה כמו שאתה אומר לילדים, תשמעו, אם ילדים טובים, אתם תקבלו את זה ואת בדיוק, זה, הם זוכרים. כן. אבל אם לא, אתם עכשיו, אני אגיד לכם מה יקרה פה. יש משהו באמת בפירוט של הכללות שהוא מקווץ אותנו. אגב, איך קוראים את זה בבית הכנסת?
שקט. איך, אנשים גם חוששים לעלות לתורה.
הרבה פעמים מי שסופג את זה, זה הבעל קורא. הוא זה שעולה לתורה.
הוא הרב.
הוא הרב. כן, אבל יש בזה משהו שזה באמת מפחיד. באמת מפחיד. לקרוא את הכללות, אני, אתה יודע, כבר הרבה שנים אנחנו שומעים את זה וקוראים את זה, וזה באמת, יש בזה משהו שהוא משבר את הלב. ואם שאלת אותי מקודם על הסדר של הברכות, אז תראה את הסדר של הכללות. אני חייב להגיד שבניגוד לפרשת כי תבוא, למשל, פרשת בחוקותיי, שגם בה מופיע כללות, פרשת בחוקותיי, יש בה סדר מאוד מאוד מאורגן. והסדר קשור למספר 7, כמו שדיברנו מקודם. ויספתי עליכם 7 הלכתותיכם, כמה וכמה פעמים. מי שיקרא את פרשת השבוע יגלה שהוא מזהה בעוד מהר את הסדר. יש כאן עליית מדרגה כל פעם. זה גם הזדמנות. למה זה הזדמנות? אדם חוטף מכה אחת קטנה. אז הוא לא שם לב. הוא חוטף מכה שנייה יותר חזקה, פתאום הוא מתחיל, רגע, קורא לי משהו בגוף, יש לי איזה משהו, אני צריך לשים לב. הוא מתעורר. זה לא מגיע בבת אחת. אם לא תקשיבו ולא תשמעו וכולי, אז יספתי 7 הלכתותיכם. וגם התורה מלמד אותנו קצת איך להעניש. אתה לא נותן את כל המכה בבת אחת. תן מכה, תסביר מה אתה רוצה. אם לא הבינו, תמשיך הלאה. והתורה, בפירוט שלה, אנחנו לא רוצים להיכנס כאן לפירוט הקשה אולי של הכללות, אבל בהחלט, בהחלט, יש שם, כמו בברכות, עצירה של הקשר של הקדוש ברוך הוא איתנו. יש כללות שניחתות פיזיות, ויש כאלה שמתארות את הריחוק של הקדוש ברוך הוא לאט לאט מעם ישראל.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, יחד עם הרב מתניה ידיד, וכשעוברים את הכללות, אז לפעמים רק קוראים, אבל לצערנו הרב, עם ישראל חווה את זה. והשאלה, איך קמים? איך קמים, אפילו באמצע הדרך, נגיד, כן? לא צריך לקבל את כל הכללות. ולנסות לחזור לנקודה הנכונה, הטובה.
זה דיון ארוך מאוד, בהרבה מאוד מדרשים וגמרות, שדנות בדיוק בשאלה הזאת. למשל, במסכת ברכות, כשמתארים את פרק תהילים הנפלא של אשרי יושבי ביתך. אומרת הגמרא, האות נון, הרי כל הפרק שמסודר לפי א' ב', והאות נון לא נמצאת. לא נמצאת, אתה קורא, ופתאום אתה רואה, אין נון. אומרת הגמרא, אתה יודע למה אין נון? כי באות נון יש נפילה. והוא רצה שלא יהיה, דוד המלך רצה שלא יהיה שם נפילה. ואומרת הגמרא, למרות שהאות נון לא נמצאת, הפסוק הבא הוא סומך השם לכל הנופלים. אם אנחנו הולכים בתודעה שהנפילה, יש גם סומך השם לכל הנופלים. אדם יכול ליפול. ואתה יודע מה? אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. ואיך כתוב בפסוק? צדיק. לא כתוב אין אדם אשר יעשה, כן? מדובר פה על צדיק. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. מה זאת אומרת? זה נקרא סומך השם לכל הנופלים. המחשבה היא שהנפילה, וזה מי שהדגיש את זה מאוד, זה הרב סולובייצ'יק, שהנפילה היא חלק מתהליך הצמיחה. אנחנו יודעים שאף תינוק לא יכול ללכת ללמוד ללכת מבלי שהוא גם נופל. אנחנו יודעים, נפילה מאוד מקפיצה את ההורים, ולפעמים התינוק דווקא מקבל את זה אחרת. אבל מה שחשוב להבין זה, ושם הרב סולובייצ'יק באיש ההלכה, מדגיש מאוד את הנקודה הזאת, שכאשר, אני אומר את זה בלשוני, שכאשר מגיע אליו תלמיד ואומר לו, הרב, יש לי משבר רוחני ודתי, ואני לא יודע מה לעשות, מה יגיד לו הרב סולובייצ'יק? סוף סוף אתה דתי. סוף סוף אתה מאמין. סוף סוף אתה מעמיד את האמונה שלך ואת התורה שלך ואת ההלכה שלך
באיזושהי
מבחן. עכשיו, בוא תקום מזה.
אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה.
נכון.
כל הדרך, כן. כל הדרך ללימוד היא דרך הניסיונות.
הניסיונות, ואפילו הנפילות. אנחנו רוצים להגיד את זה בשם שלו. שבע, ייפול, צדיק וקם. ושוב המילה צדיק מופיעה כאן.
ושוב
לא
שבע.
אדם. ושוב שבע. כן. הכל מתחרז. אבל מה זה שבע, יפול צדיק וקם? המהר"ל כותב שהמהלך הזה הוא לכתחילה, הוא לא בדיעבד. אתה לא צריך לדאוג לנפילות שלך, אל תדאג, זה יקרה גם בלי שתדאג להם. אבל ההבדל בין הצדיק למי שלא צדיק, זה איך אתה מתייחס לנפילה. ולכן כתוב שצדיק, אם ראית תלמיד חכם שעובר עבירה בלילה, אל תהרהר אחריו ביום. למה? ודאי עשה תשובה. מה זה ודאי עשה תשובה? מאיפה אתה יודע שהוא עשה תשובה? ראיתי אותו חוטא, לא ראיתי אותו חוזר בתשובה. אבל אם הוא צדיק באמת, אז הוא מבין שזה חלק מהמהלך. ולכן, אתה יודע, יש הרבה סיפורים על צדיקים, שאתה יודע, טעו ביחס לבן אדם מסוים, כן. או נכשלו באיזה משהו שקשור בכסף, או בדברים אחרים. והסיפורים מתארים את התיקון שהם גזרו על עצמם. זאת אומרת, היכולת, אתה יודע, המפורסם שבהם זה נחום איש גמזו, עם הסיפור הכל כך קשה ומזעזע, שהוא ראה עני אחד, ולא הספיק לעזור לו עד שהוא נפטר העני הזה, והוא גזר על עצמו ייסורים קשים מאוד. הוא הבין שזה התיקון שלו. הוא עסוק בלתקן את העולם, אז הוא גם עסוק בלתקן את עצמו. ולכן נפילה לא מרתיעה אותו. נפילה אומרת, רגע, קרה כאן איזשהו עוול, אני צריך לתקן. אם אדם עוסק בתיקון, זה נקרא סומך השם לכל הנופלים.
אני רוצה לדבר רגע על השבע הזה שהזכרנו קודם, השבע ייפול צדיק וקם. וזה מחבר אותי לעם ישראל. עם ישראל שיוצא ממצרים, הנפילה הגדולה, ממתת, הנה שוב הסדרה של שבע. ממתת שערי תומה, והתיקון הוא גם בסדרה של שבע, עד שבועות, נכון. עד מתן תורה. נכון ואז מאוד. פסקה זומתם.
וזה, לכן אתה, כשאתה מתחיל ללמוד בעומק, אתה מגלה שבעצם הכל מתחבר ואין שום דבר במקרה. כשאנחנו סופרים את ספירת העומר, 49 ימים, 7 כפול 7, אנחנו בעצם אומרים את הדבר הבא. צריך להבין שהמספר ביהדות, מספר, הוא לא, הוא נתפס אחרת לגמרי מה שאנחנו תופסים אותו. אם הייתי שואל אותך למשל כמה ספרים יש כאן, אז יכולת להגיד לי מספר, יש כאן 152 ספרים. מעניין אותי איזה מספר, איזה ספר הוא 47?
לא.
לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה המספר. 152 נותן לי איזושהי אינדיקציה על המספר. בתורה זה לא ככה. כשאני סופר 49 יום, היום ה-27 הוא חייב להיות היום ה-27. יש לו משמעות של 27. יש לו עבודה מיוחדת, יש לו תיקון מיוחד. אתה יודע, לג בעומר, תמיד אומרים, נכון? הוא ההוד שבהוד. זאת אומרת, ליום ה-33 יש משמעות כי הוא 33. הוא לא יכול להיות 34, ולכן העבודה שלי היא שונה, והדרך היא שונה. זה דרך של תיקון. תהיה מדויק. תעשה את זה בדרך של ההדרגה. אם אתה תקפוץ מדרגות, אתה תיפול. רוב האנשים. ולכן, המספר והספירה הזאת שאנחנו מדי ערב סופרים בברכה, יש מחלוקת, מצוות עשה, לא מצוות עשה, חלק מהסידורים כתוב, חלק מהסידורים לא כתוב, אם זה מצוות עשה מדאורייתא. אבל התורה כותבת, כמו שראינו פרשת השבוע, וספרת לך. מה זה לך? אתה צריך לעבור
כאלה של הרגע. לך לך.
בדיוק. כל פעם שכתוב לך, או שלח לך עם המרגלים, כל פעם שכתוב לך, יש בזה נפקמינה אישית, משמעות אישית. זה נקרא לספור. לספור פירושו, לדייק את המקום שבו אתה נמצא.
ראיתי באיזשהו מקום של עליין של הספירה, זה נשון של ספיר, של אבן טובה. זה יכול להתאים כאן.
וזה קשור מאוד גם לעולם הספירות, שאנחנו עוברים לצטט. אגב, מאיפה הביאו את המילה ספירה? במובן של העולמות וחסד, גבורה, תפארת וכל ה... כל הספירות. אחד המקורות המוקדמים לזה, זה ספר יצירה, שהוא כותב שם שהעולם נברא בספר וסיפור. עכשיו, יש שם ספר, ספר, סיפור, או ספר, יש אפשרות לקרוא את זה באופן שונה. אבל כבר שם מופיע איזושהי ספירה. אגב, זה כמו שאנחנו משתמשים במילה להזהיר, נכון? שיהיו מזהירים כזוהר רקיע. גם להזהיר זה כשון זוהר. כשון, אתה יכול להזהיר ואתה יכול... להעיר כן. אותו. אבל ספירה בהחלט יש לה הקשר של ספיר, ולכן אגב, אני חושב שבאמת, גם המילה סיפור, היא מבהירה לך משהו שלא היית מקבל אותו בלי זה. אגב, לכן, גם הספירות הן 7 ספירות ועוד 3. זה שוב המבנה הזה של 7, שיכול להיות ומאפשר לנו להתקדם בהדרגה. ההדרגה הזאת זה ספירת העומר, זה השמיטה, זה היובל, וזאת גם הנפילה והקימה.
לגבי האדם הפרטי, כשהוא מרגיש שהוא נופל. מה העצה הטובה הראשונה שהייתה מייעץ לו?
אז קודם כל, אני חושב שהאמירה העקרונית, ושוב אני תמיד חוזר לפסוקים ולמדרשים, כשאתה מסתכל על סיפורי נפילה ותיקון, גם במדרשים וגם התלמוד, אתה רואה שם חוט חורז, שרק כאשר האדם מבין שאין הדבר תלוי אלא בי. ברגע שהתפיסה הזאת, אגב, זה נכון גם לכל טיפול. כשאדם יכול להאשים את ההורים שלו, ואת החברים שלו, ואת המורים שלו, כולם אשמים במצב שלו. אגב, יכול להיות שהוא צודק. אבל היחיד שיכול להקים את עצמו, זה הוא. וברגע שאדם תופס שאין הדבר תלוי אלא בי, הוא מתחיל להשתנות. והיהדות, וזה אפשר להגיד ממש מהפרקים הראשונים של התנך ועד לפרקים האחרונים שלו, מאמינה מאוד בתיקון של האדם. וכשהתורה כותבת, כשהתנך כותב, שבע ייפול צדיק וקם, הוא בעצם אומר לך את הדבר הבא. מי מקים את הצדיק הזה? מי עוזר לו להתרומם? קודם כל הוא. הוא הראשון שיכול לעזור לו. ולכן הנפילות האלה שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, כל ספרי המוסר, מסילת ישרים ואורחות צדיקים ושערי תשובה, כולם בעצם קוראים לאדם, במובן הכי הכי חזק, תקום, אתה מסוגל לקום. ואז אמר לי פעם רב גדול, שהגיע אליו מישהו ואמר, תשמע, נולד לי עכשיו ילד עשירי, ואני לא יודע איך יהיה לי כוח, איך יהיה לי כוח לגדל אותו. אמר לו הרב, מה קרה כשהיה את הילד התשיעי שלך? אז אמר לו, תודה, תשמע, אני לא יודע, היה לי כוח. אז אומר לו, אם הילד העשירי, הקדוש ברוך הוא גם נותן את הכוח העשירי לגדל אותו. זאת אומרת, אתה, אל תבינו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, אבל כשמגיע לך ניסיון, יש לך כנראה גם את הכוחות לעמוד בו. וברגע שאדם תופס שבעצם הכוחות נמצאים בתוכו, נדמה לי שהוא יכול הרבה יותר טוב להתמודד עם הנפילות האלה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, אנחנו לקראת חתימת התוכנית, תמיד יוצאים עם איזה רעיון שמעשיר אותנו, ובואו תיקח אותנו לעוד איזה נקודה שיכולה לקחת אותנו לכוחות חדשים.
אז אחד הסיפורים הגדולים בתלמוד, שנמצאים אפילו בכמה מקומות בהקשרים שונים, זה הסיפור המפורסם מאוד על רבי יוחנן ורש לקיש, תלמיד ורב, שהפכו להיות תלמיד חבר וחברותה מאוד מאוד חזקה, אבל תחילת הסיפור הזה, כמה שהוא מוכר, ככל שאתה מעיין בו יותר, אתה מגלה בעצם עומקים של תיקון ושל תשובה. המפגש הראשון של רש לקיש ורבי יוחנן שמופיע בתלמוד, הוא מפגש על שפת הנהר.
מים דווקא.
מים דווקא, נכון. הם נפגשים על שפת הנהר, ובעצם רש לקיש, השודד הגדול, החזק, הגדול בכוחו ובאושרו, רואה את רבי יוחנן, ובעצם סוג של, אפשר לומר, כאילו צוחק עליו. אומר לו, היופי שלך, רבי יוחנן היה מאוד 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 יפה, והוא אומר לו, היופי שלך מבוזבז עליך, יופייך לנשים, הוא אומר לו, עדיף שהיופי שלך היה אצל נשים. אמר לו רבי יוחנן, בהפתעה גמורה מבחינת רש לקיש, והכוח שלך, אתה שודד, אתה חזק, אתה מנהיג קבוצת שודדים, ראוי לתורה. רש לקיש שומע את זה, ואומר, איך זה קשור? איך קשור הכוח שלי לתורה? והם מתחילים לדבר, ורבי יוחנן אומר לו, תשמע, בוא נעשה הסכם. לי יש אחות. אתה אומר שאני יפה, גם היא יפה. אם אתה מוכן להתחתן איתה, אני אקח אותך ואלמד אותך תורה. אמר יש לקיש, אני מוכן. אם אתה אומר שהכוח שלי מתאים לתורה, אני בא. והסיפור מתמשך בזה שבאמת זה מה שקורה. אחותו מתחתנת עם רש לקיש, ורש לקיש הולך ללמוד תורה. כבר בשלב הזה של הסיפור, אתה מבין שקורה כאן משהו לא מצופה. זה מפתיע את רש לקיש שהכוח הפיזי שלו, הרי מדובר על כוח פיזי, הוא שודד. מה זה קשור לתורה? רבי יוחנן מזהה ברש לקיש, השודד, כנראה לא האדם המוסרי והערכי ביותר בעולם.
כוחות פנימיים?
הוא מזהה בכוחות פנימיים, שאם הוא יגיע לתורה, זה יהיה הדבר הטוב ביותר. אגב, כל מחנך, כל רב, כל ראש ישיבה יספר לך בדיוק סיפור כזה. וזה המסר הראשון של המדרש הזה, שהוא רוצה להגיד לך, גם אנשים שנראים לך אולי שפלים, יש בהם כוחות גדולים. אבל זה החלק הראשון. החלק השני מתמשך לאורך כל התלמוד. רש לקיש לא מסכים ומסכם את רבי יוחנן על כל מה שהוא אומר. הוא לא מקליט אותו ומפיץ את תורתו ברבים. מה הוא עושה כל הזמן? שואל אותו שאלות. מאתגר אותו.
מחדד אותו.
מחדד אותו. והם הופכים להיות חברותה שלומדת ביחד. תראו, בתלמוד כמעט אין פעם שרבי יוחנן ורש לקיש הם מופיעים מסכימים. הם תמיד חולקים. רש לקיש הוא התלמיד, רבי יוחנן הוא הרב. אבל זה הכוח של רש לקיש. רבי יוחנן מזהה בו את הכוח הזה, את היכולת להיות אמיתי ולהתמודד עם האמת. אז זה רש לקיש. המפגש האחרון שלהם, אפשר לומר, קורה בתוך בית המדרש, תוך כדי דיון תלמודי, ושם הם דנים בתהרה של כלי חרב. מי מבין יותר טוב בכלי חרב? ודאי שרש לקיש. אז רש לקיש מתווכח, מתי? על ענייני תומה ותהרה, לא ניכנס כאן. ואז רבי יוחנן אומר לרש לקיש, טוב, אתה מבין בזה יותר. והוא רומז לו, אתה הרי בת המשודדים.
עבר, פלילי.
בדיוק. וכתוב הרי, אנחנו יודעים שאסור להזכיר לאדם שחטא את עברו. וריש לקיש מאוד נפגע מהעניין הזה, ועד כדי כך שהוא אומר, אז מה עזר לי שהגעתי לכאן? שם הייתי ראש, ופה אני ראש. ואם אתה מתייחס אליי באופן הזה, אז בעצם לא השתנה כלום. ורבי יוחנן, גם הוא, מאוד הקפיד על האמירה הזאת, ובעצם מה שקורה זה שהם מפסיקים להיות חברותה. עד כדי כך שריש לקיש נפטר. אמנם האחות, שהיא גם אחותו וגם אשתו, אשתו של רבי יוחנן ואחותו של ריש לקיש, היא מנסה מאוד מאוד להציל את המצב, אבל לא מצליחה, וריש לקיש נפטר. הסיפור הרביעי בעניין הזה הוא שרבי יוחנן לא מצליח למצוא חברותה אחרת במקומו של ריש לקיש. הוא לא זיהה במישהו אחר את הכוחות העצומים שהיו בריש לקיש. אתה יודע שקוראים את הסיפור הזה, ויצא לי ללמוד אותו ולספר אותו בהרבה מאוד קהלים, יש משהו מאוד קשה ומאוד חזק בסיפור הזה. אתה לוקח אדם שבעצם נמצא בשפל המדרגה, מאמין בו, מטפח אותו, מגדל אותו, וברגע אחד של חוסר תשומת לב, כל הקשר הזה נופל. זה אומר לנו כל כך הרבה דברים, אבל הזהירות המתבקשת דווקא מול האנשים שעשו תהליך כל כך עמוק. דווקא אדם שבחר לבוא וללמוד תורה ולהיות חלק מהבית מדרש הזה, פתאום תזכור את אחת קטנה. יכולה להפיל אותו בחזרה. ואלה דברים שאנחנו צריכים לזכור. בסוף כל אחד מאיתנו מתמודד עם משהו. אבל יש אנשים שעשו מהלך בחייהם שהוא דרש מהם כל כך הרבה, אתה יודע, מחייל בודד ועד לאנשים שחוזרים בתשובה, ואפילו אנשים שחוזרים בשאלה וכל מיני דברים שעושים מעברים בחיים שלהם, הרגישות צריכה כל כך להיות בתוכנו. לכן התורה מדגישה כל כך את האלמנה, את הגר ואת היתום. החולשה והרגישות שלנו כחברה כלפי אנשים שעברו דברים קשים ותהליכים ארוכי טווח, היא לא להתייחס אליהם באותו האופן. וזה רבי יוחנן וריש לקיש מלמדים אותנו ביחד. בסופו של דבר, צריך להגיד, סוף הסיפור הקשה הוא שרבי יוחנן נפטר גם בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת, הנפילה בסופו של דבר הייתה לצערנו הדדית, ולא נמצא מחליף לקשר המיוחד הזה של רבי יוחנן וריש לקיש.
זה מעניין, כי אני שוב מסתכל על הסמלים. המעבר של הנהר, זה קודם כל לעבור מצד אל צד נהר, מים.
אברהם העברי.
בדיוק, ומים זה אין מים אלא תורה. וההצעה של האחות זה אישה אל אחותה. שוב, חיבור בין שניהם.
או אמור לחוכמה אחותי את.
נכון, נכון. אבל כשאין את ההושטת יד הזאת, כפי שהייתה בהתחלה בנהר, הכל מתפרק.
הם לא צולחים את זה ביחד בבית המדרש. זאת אומרת, את הנהר הפיזי ואת ההחלטות והאחרות הראשוניות הם עשו ביחד. אבל בסופו של דבר, שהם הגיעו לוויכוח הלכתי, הרי לא מדובר כאן על ירי גובל יעבור, לא על טהרת כלי וכולי, שם זה התפוצץ.
למה הסכנה הזאת של בית המדרש?
בית המדרש
הוא מקום... איש אל אחיו, כתוב כמו...
נכון, את והר בסופה. נכון, וממש, אתה יודע, אני כשלמדתי בישיבה, פחדתי שיכנסו אנשים מבחוץ שלא מכירים את עולם הישיבה. ייבעלו, אנחנו צועקים שם אחד על השני. יש שם איזה בירור של אמת. הרצון להגדיר נכון ובאופן הכי מדויק את הדבר הנלמד, גורם לאדם להתחדד עוד ועוד ועוד. וברגע של חוסר תשומת לב, בהחלט יכול להיות גם נפילה. אגב, מהי הברכה שלפני הלימוד? הברכה שלפני הלימוד, שמופיעה בתלמוד שלנו, בתלמוד הבבלי, היא שלא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי על הכישלון. ככה אפשר להסביר את זה לפחות. שישמחו בחבריי על הכישלון בתוך בית המדרש, איך זה יכול להיות? לא הכוונה היא שאתה יודע, ילדים קטנים שמישהו נופל, אז פתאום צוחקים. הכישלון הזה הוא בעצם ברור האמת. אם אתה לא ביררת נכון את האמת, אז אנחנו נשמח בזה. לא. בית המדרש אנחנו מתפללים שלמרות שאתה רוצה כל כך לחדד את האמת, תהיה זהיר גם כלפי חברך. אגב, זה ימי ספירת העומר, רבי עקיבא, התלמידה והכל. צריך לנהוג כבוד זה בזה.
אז בואו נסיים עוד פירוש נוסף של וישמחו בי חבריי. זה לא קריאה של המשך, אלא שלא יקשל, ואז אני אתקן, ואז וישמחו בחבריי.
נכון מאוד.
תודה רבה לך, הרב מתניה, ידיד ראש מרכז ספרא לחינוך וזהות, כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה. ניתן להזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת, ובשאר יישומי הסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.